התנגדות. מאת הילו גלזר ואיתי משיח. קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג. זה קורה בוואטסאפ, בפייסבוק, בטלגרם, בזום. זה קורה במפגשים בין ראשי מחאת בלפור, בין ארגוני חברה אזרחית. זה קורה בהתארגנויות של רופאים, משפטנים, אדריכלים. זה קורה בקיבוצים, וזה קורה במפגשים שמקיימים בכירים לשעבר במערכת הביטחון. לאט לאט, או שמה מהר מהר, הדברים מתחילים לקרות. מעל לפני השטח, המחאה נגד ההפיכה המשטרית ניכרת בעיקר בהפגנות מדי מוצאי שבת. מתחת לפני השטח, עשרות התארגנויות מנסות להכשיר את הקרקע לשלב הבא. המסר הוא אחד. בימים הקרובים, המאבק עומד לקפוץ מדרגה. אם עד עכשיו ראינו את פרק המחאה, כעת אנחנו נכנסים לשלב ההתנגדות. בשבועות האחרונים צללנו אל תאי המחאה, הגלויים והנסתרים. הארגונים אומנם מאוגדים תחת מטה מאבק מרכזי, אך הסיפור של המחאה הזאת הוא ביזור, פלואידיות והתבססות הדרגתית של יוזמות מקומיות. קבוצות שונות צומחות באופן אורגני שלא דרך התארגנויות קודמות, ואף למרות התארגנויות קודמות. הסטודנטים שמוחים למרות עמדת ההתאחדות, הרופאים שלא חיכו להסתדרות הרפואית, ועוד קבוצות סקטוריאליות שפועלות מחוץ לפורומים הרשמיים. לעתים מדובר בקבוצות סגורות של עשרות אנשים, אך מתחת לרדאר מתקיימים גם מפגני כוח מרשימים. כך למשל היה בשבוע שעבר במפגש זום בהשתתפות לא פחות מ-350 איש, שנועד לחשיבה משותפת וקידום המחאה. בלטו שם מנכ"ל תנועת דרכנו לשעבר, יאיה פינק, פעילת הדגלים השחורים ששיקמה שוורצמן ברסלר, קוסטה בלק מארגון קומי ישראל, העיתונאי האקטיביסט תומר אביטל, משקוף, ויו"ר המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה, נועה חסידוב. המטרה של המפגש הייתה להעלות רעיונות, אומרת חסידוב, אבל גם לבדוק את מוכנות הציבור. ובאמת, יוזמות שונות הועלו לדיון. בסוף המפגש הוצגו אמצעי מחאה שונים, והמשתתפים נשאלו באילו מהם יסכימו להשתתף. אחת היוזמות שעוררו תגובות אמביוולנטיות הייתה לרוקן את הכספומטים ממזומנים. בשעה יעודה יצבעו המונים על הכספומטים ויגרמו לשיבוש המסחר שתלוי בכסף מזומן. אופטימיות היא עמדה פוליטית, הכריז פינק בפתח הישיבה וניסה להפיח התלהבות במשתתפים. מולנו ניצבים אנשים שלא בוחלים בשום דבר. אנחנו צריכים לפעול בלי פחד עם סכין בין השיניים. אביטל הדגיש את חשיבות ההפגנות לא רק כאמצעי מחאה בפני עצמו, אלא גם כקטליזטור שדוחף שחקנים חדשים למגרש. זה מה שמאפשר לאחרים להצטרף ליוזמות. פעילים מארגונים אחרים הצביעו על חשיבותן של ההפגנות כמכפיל כוח. הפגנות זה לא יותר ממשהו שנועד להוציא, לעורר, לתת רוח גבית לדברים האחרים, הסביר אחד הפעילים. מחאה זו גחלת, וההפגנות משמרות את הגחלת. אף אחד לא חושב שזה מספיק. הפעילים דיברו על הצורה להסלים את אמצעי המחאה באופן הדרגתי, על מנת להכשיר את הלבבות ולקשור עוד ועוד אזרחים למאבק. שביתות קטנות, העיר אביטל, נותנות לאנשים כלים ורעיונות למרי אזרחי חוקי. המטרה, הובהר בשיחה, היא לעודד פוליטיזציה של ציבורים חדשים ולהרחיב את המעגלים. כזו היא למשל יוזמת הורדת השלטר, שבמסגרתה אנשים מתבקשים לכבות את האור ברגע מסוים ולצאת את המרפסת. מי שהיום מכבה את האור, יצטרף מחר לקבוצת וואטסאפ, אומרים המארגנים. מחרתיים הוא ירד לצומת, ליד הבית, וכשהמחאה תסלים, אולי הוא יצטרף לרבבות מפגינים שיצאו לרחוב וישבשו את השגרה. קוסטה בלק, שעשה כברת דרך במחאת בלפור, אומר שאין מה להשוות בין המחאות. הפעם אנחנו במאבק קיומי על דמותה של מדינת ישראל. אנשים פה שמו הכל. על הולד יש מאות פעילים שמגויסים 24/7. במקביל לניסיון לשזור את ההתארגנויות המקומיות לפעולה מתואמת, מעודדים מובילי המחאה יוזמות עצמאיות בשטח. הציפייה שלי מכולם, כמו מעצמי, היא שאם יש משהו שאנחנו חושבים שצריך לעשות, לעשות אותו, אמרה שוורצמן ברסלר. כל דבר שעובד, כל עוד הוא לא אלים. נסיעה איטית על כביש 6 יכולה להיות אפקטיבית. צריך להיות יצירתיים. עוד יוזמה, ועוד יוזמה, ועוד יוזמה, וזה יידלק. ככלל, פעילים רבים דיברו בשבועות האחרונים על בניין כוח. אי אפשר לשבות יש מאין, מרי אזרחי לא קם מעצמו. ההתארגנויות השונות צריכות זמן לגדול ולהתבסס. הדעה הרווחת הייתה שבפברואר יהיה זמן ההיערכות, ושיא המאבק יגיע במרץ, לקראת סוף מושב החורף, בתחילת אפריל. השבוע, ההנחות האלה התבדו. הקואליציה החליטה להעלות הילוך, החקיקה לא תחכה למרץ, גם לא לסוף פברואר, היא תצא לדרך בימים הקרובים. שני חוקים יקודמו כבר בשבוע הבא. האחד יבטל את מערכת האיזונים והבלמים בוועדה למינוי שופטים, ויעניק לממשלה רוב לקדם מועמדים כראות עיניה. השני יכבול את ידיו של בגץ כך שלא יוכל לפסול חוקי יסוד. תקנון הכנסת לא קובע סד זמנים מוגדר להליך החקיקה, כך שבאופן תיאורטי, הכנסת תוכל להמשיך לקריאה שנייה ושלישית עוד באותו היום שבו יעברו החוקים בקריאה ראשונה. במקרה כזה, ההפיכה תושלם עוד בטרם יודפס הגיליון הבא של מוסף זה. בפועל, סביר יותר שהקואליציה תנסה לייצר לפחות מראית עין של דיונים מקצועיים לפני קידום קריאה שנייה ושלישית. זאת על מנת למנוע מצב שבו בגץ יפסול את החוקים בשל ההליך החפוז. כך היה ב-2017, כשבגץ פסל את החוק למיסוי דירה שלישית בשל פגם היורד לשורשו של ההליך. השופטים מתחו אז ביקורת על כך שהדיון בוועדת הכספים החל בשעה 23:00 והסתיים למחרת ב-7 בבוקר. חברי הכנסת קיבלו את הנוסח האחרון של החוק זמן קצר לפני תחילת הדיון, והיועצת המשפטית של הוועדה הודיעה שלא הספיקה ללמוד את החומר. נשיאת העליון דאז, מרים נאור, סברה כי נחצו כל הקווים האדומים. הרשות המחוקקת אינה חותמת גומי של הרשות המבצעת. לא הכל מותר בהליכי החקיקה. כך או אחרת, הקואליציה צפויה להתקרב השבוע למרחק נגיעה מהשלמת ההפיכה. בהתאם, בימים האחרונים השתנו הטונים במפגשים של ארגוני המחאה. אחד הרעיונות שהועלו הוא לנסוע בשיירה ארוכה לאורך כביש אחת, וברגע מתואם לנטוש את המכוניות ולחסום את הדרך בין תל אביב לירושלים. רעיון אחר שנידון הוא לחסום כבישים ליד בתים של חקים ביום שבו יעלו החוקים להצבעה ולהקשות עליהם להגיע למליאה. רעיון נוסף שהועלה ובינתיים ירד מהפרק הוא ששורה ארוכה של חברות הייטק יעבירו את כל העובדים בהסכמתם לעבודה במתכונת פרילנס. במקרה כזה, תשלומי מיסים והפרשות למדינה יידחו לסוף השנה. בינתיים, במתי המאבק, החלו ביום שלישי לרכז מאמץ לקראת גולת הכותרת של המחאה, השבתת המשק. התוכנית כרגע היא לקיים שביתה בת יום אחד ביום שני הקרוב. מתי המאבק כולל נציגים של התארגנויות המרכזיות, כדוגמת מחאת החלוקים הלבנים של הרופאים. שניים מהאישים הבולטים במתי הם נדב גלאון, דובר קריים מיניסטר, ורועי נוימן, דובר הדגלים השחורים. לדברי נוימן, נבנתה תוכנית כללית שהיעד שלה הוא שמדינת ישראל תעצור לחלוטין בימים שלפני הבאת החוקים להצבעה. הכוונה היא להשבתה כללית של המשק ועצירת התנועה בישראל בכבישים ובדרכים אחרות. לפי נוימן, כל התארגנות שחברה במתה תקדם שביתה בסקטור שלה, בעוד שהתנועות ממחאת בלפור מופקדות על שיבוש התנועה. אחד הסקטורים שבונים עליו הוא הסטודנטים, שמיוצגים על ידי נדב זלצברגר, סטודנט להיסטוריה ומדע המדינה, מהאוניברסיטה העברית. לדברי זלצברגר, ההתארגנות שהוא וחבריו מובילים כוללת כמה אלפי סטודנטים שכבר השתתפו במחאות נקודתיות ממכללת תל חי ועד אוניברסיטת בן גוריון. אנחנו מתכוונים להסלים את המאבק במגוון דרכים, אומר זלצברגר. הסטודנטים איתנו, רואים את זה בקמפוסים. בכל מקום שבו הפגננו, הפגנת הנגד הייתה קטנה וזניחה. התארגנות שעד כה לא זכתה לבולטות, חרף מוטת ההשפעה הרחבה שיש לה על המשק, היא זו של האדריכלים והמתכננים. הקבוצה המונה כ-2,000 חברים, כוללת גם גיאוגרפים, יזמי נדלן וקבלנים. השבוע הוציאו המארגנים הודעה שבה הבטיחו לעשות כל שביכולתנו במסגרת החוק וכמובן ללא אלימות, להתנגד ולהמחיש את הסכנה. אולם מתחת לפני השטח מגבשים אנשי המרשמים קונקרטיים לפעולה שלחלקם עשויה להיות השפעה דרמטית. בין הצעדים ששוקלים האדריכלים, להפסיק להופיע בדיוני ועדות התכנון, להציף את הוועדות באלפי התנגדויות כדי לעכב פרויקטים בתחום התשתיות, ולהשהות מימוש תוכניות של מיזמי נדלן. קבוצת המתכננים והאדריכלים מאורגנת יחד עם קבוצת אנשי רוח ותרבות במטה משותף, בהובלת רן וולף, רוני בורג וארז אילה. אנשי הרוח נערכים מיום פקודה שבו יושבתו מוסדות התרבות והמוזיאונים. הקיבוצים הם אחד המגזרים המגויסים ביותר להתנגדות שהולכת ומתהווה. מיד לאחר שיריב לוין הכריז על החקיקה המתוכננת, הודיעה התנועה הקיבוצית שתשתתף במחאה באופן מאורגן, והיא חלק ממתי המאבק. לדברי ניר מאיר, מזכ"ל התנועה, הקיבוצים מוכנים לכל מרי אזרחי שיהיה לא אלים, ובכלל זה צעדים כמו מרד מיסים או שביתה נרחבת. בכל הפעולות האלה נהיה בהיקף מלא ובאנרגיות גבוהות, אבל כמצטרפים ולא כמובילים. זו החלטה אסטרטגית שקיבלנו כדי לא לאפשר לצד השני למתג את המחאה הזאת כמחאת הקיבוצניקים. לוחמנות לא חסרה אצלנו, להפך. המפעלים בקיבוצים נכונים לסגור את שעריהם, אך ההחלטה תתקבל בין השאר בהתאם להחלטות של גורמים אחרים במשק. האם בהתאחדות התעשיינים יש מי שמתכוון להצטרף לשביתה? דוקטור רון תומר, נשיא ההתאחדות, אמר למוסף הארץ כי ההתאחדות נמצאת בשיח פתוח בחדרים סגורים עם כל הגורמים הרלוונטיים, מתוך ניסיון לייצר הסכמה רחבה ככל האפשר. יותר מזה, סירב להוסיף. בשלב זה נראה כי ניסיונות ההשבתה נתקלים בקשיים. יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, כבר הבהיר כי הוא איננו מתכוון להתגייס עם הוועדים הגדולים למערכה. גם יושב ראש ההסתדרות הלאומית, יואב סמכי, שמייצג 150,000 עובדים, שולל מכל וכל הצטרפות לשביתה, ואפילו כוח לעובדים. הארגון הצעיר שמזוהה כאידיאולוגי יותר, מאיים לנקוט צעדים אך ורק נגד האיום של חבר הכנסת שמחה רוטמן להגביל את זכות השביתה. השבתה נגד ההפיכה איננה על הפרק. גם בהתארגנויות הפרקליטים, הרופאים והמרצים מצננים בינתיים את ההתלהבות שנושבת מכיוון אנשי מחאת בלפור. ראשי מחאת החלוקים הלבנים אומנם דוחפים לשביתה, אך נראה כי אלפי הרופאים שהצטרפו ליוזמה לא ממהרים להסכים להחרבת המאבק. גם בקרב המרצים מסתגים מהסלמה בשלב זה. פרופסור ברק מדינה, רקטור האוניברסיטה העברית לשעבר, שקרא במוסף זה לצעדים תקיפים, אומר כי עוד מוקדם לשבות, וגם פרופסור איסי רוזן צבי מאוניברסיטת תל אביב, שהקדים לפעול והיה ממקימי מטה הפעולה של מוסדות ההשכלה הגבוהה, סבור כי שביתה כעת, בזמן המבחנים, תנקר את הסטודנטים למחאה. דורי גלבוע, יושב ראש ארגון הסגל הזוטר באוניברסיטת בן גוריון, אומר כי הוא מתנגד להפיכה, אך לארגון שלו אין מנדט להצטרף למחאה. ארגון פרקליטי המדינה התריע לפני כשבועיים שבכוונתו להודיע על סכסוך עבודה לשם התגוננות מפני ההשלכות של צעדי חקיקה שמתגלגלים בחופזה. ואולם יושב ראש הארגון, עורכת דין אורית קורן, מבהירה כי ההזהרה הזאת מתמקדת בפגיעה המסתמנת במעמד היועצים המשפטיים, שקידומה נדחה לעת עתה. גם באיגוד המשפטנים מבהירים כי הם ממקדים את מאבקם בכוונה להפוך את היועצים המשפטיים למשרות אימון. מי שמשמיעים טונים אחרים הם המשפטנים מהתארגנות הגלימות השחורות. זאת למרות שיש להם הרבה מה להפסיד לדבריהם מהצטרפותם למחאה. עורכי דין עסקיים מתממשקים עם השלטון, מסביר עורך דין צבי בר נתן ממובילי היוזמה. להיות מסומן כגורם שמתנגד, ואנחנו בתקופה שבה מסמנים, זה לא מוצלח מבחינה עסקית. ועדיין, בר נתן אומר שבכוונתו ללכת כמה רחוק שרק אפשר במסגרת החוק. זה מסוג הדברים שישאלו אותנו עליהם. איפה היית בחורף 23? למה שתקת? מה עשית אתה בשביל למנוע את זה? לא כל תאי המחאה גלויים. אחת מזירות הפעילות הדיסקרטית היא טלגרם, שם קבוצות שונות נערכות בשקט להסלמת המאבק. הזהירות בין הפעילים גדולה. חלקם יוצאים מנקודת הנחה שהם תחת האזנה. אחת מקבוצות הטלגרם הבולטות נקראת הוורד הלבן, על שם ההתארגנות של האחים שול, סטודנטים שנעצרו על ידי הגסטאפו והוצאו להורג ב-1943, באשמת הפצת קרוזים נגד המשטר. כדי להצטרף לקבוצה, יש לעבור רעיון שנועד לוודא שלא מדובר במסתננים מהמחנה היריב או בניסיון לאסוף מודיעין. בוורד הלבן מאוגדים לוחמים ולוחמות שמבינים שמחאות מתחילות בהפגנות, אבל שחייבים להדליק את האש האמיתית עם קורדוף של פעילות אקסטרים יזמית בכל הארץ, במבצעי שטח משוגעים וללא פשרות, כפי שנכתב שם. הטרמינולוגיה הלוחמנית, אך בחלק מהקבוצות מתברר שהכוונה היא למבצעים ליליים לתליית שלטים בנקודות אסטרטגיות. בקבוצות המיליטנטיות יותר יש מי שמתלבטים איך לשבש את תנועת הרכבות בלי לחצות קווים אדומים. בקצה השני של הפעילות שמתחת לפני השטח נמצאים בכירי מערכת הביטחון לשעבר. כמעט כל מי ששוחחנו איתו בימים האחרונים, משה יעלון, דן חלוץ, יאיר גולן ואחרים, אמר שהוא בדיוק יצא מפגישה אופרטיבית ושהוא מעדיף לא לפרט. רוב אנשי המחאה הם אנשים סופר נורמטיביים, אומר סגן הרמטכ"ל לשעבר גולן. זה מיינסטרים, לכן העסק יותר קשה, אבל זה גם כוחו. אנחנו לא איזה חבורת שוליים הזויה עם חזון משיחי, אלא אנשים מיושבים שמבינים היטב מה מוטל על כף המוזניים. לדעתי מהר מאוד נצטרך להחריף את הצעדים. כמי שמצוי בחוגים היותר פנימיים, ההכרה הזאת הולכת וגדלה. גולן מספר שישתף השבוע במפגש שדן בצעדים הבאים של המחאה. זה היה דיון תכלס, דיוני סרק לא מעניינים אותי. אין ספק שנעלה מדרגה. יש תכנונים, יש דיבורים, הדברים נכנסים לפסים מעשיים. צריך להבין שהמחאה היא לא ארגון, אין מנכ״ל. זה עסק מורכב לניהול עם מערך מבוזר. לכן באופן טבעי זה לוקח זמן, אבל אני מאמין שבסוף כולם יבינו שאין מנוס. תת אלוף במילואים רואי על קבץ ומיוזמי מסע השריונרים, מלטרון לירושלים, שתוכנן לצאת אתמול, לאחר סגירת הגיליון. על קבץ, דוקטור למשפטים וחבר מועצת עיריית תל אביב, מספר שהרעיון נבט אצלו ואצל שותפו יובל גדרון לפני כשבוע. ראינו מחאות של המטכליסטים, של הטייסים, והיה לנו ברור שחייבת להיות מחאה גם של השריון, שהוא חיל עממי, חיל של אנשים פשוטים. לדברי אלקבץ, כ-1,300 לוחמים ותיקים הצטרפו ליוזמה. מה שיפה פה זה החלוקה הרב-דורית. משייקי גביש, שהיה בפלמח, ועד תת-אלופים צעירים. המסע שהסתיים בחלקת גדולי האומה בהר הרצל, יורכב משיירת מכוניות, שטיסה באיטיות על כביש אחת. זה מעניין שקציני צבא הבכירים לשעבר הולכים לשבש את התנועה. די ברור שזו הכוונה שלכם אם הנסיעה תהיה איטית. זה אתה אמרת, המטרה היא להפגין נוכחות בכביש אחד. המשמעות ברורה. בדרכם לירושלים הצטלבו דרכיהם של השריונרים עם אנשי צעדת אחים לנשק. יוזמה שהחלה אצל יוצאי סיירת מטכ"ל, אך בינתיים הצטרפו אליה לוחמים מיחידות נוספות. אייל נווה, יזם בתחומי הנדלן והייטק וממובילי היוזמה, משוכנע שבקטע האחרון של הצעדה כבר יתאספו יותר מ-10,000 לוחמים. ומה עם הטייסים? עוד בסוף דצמבר פנו 1,200 אנשי צוות אוויר לנשיאת העליון וליועצת המשפטית לממשלה, וכתבו להן כי הן קו ההגנה האחרון במאבק על הדמוקרטיה, וכי הטייסים יעמדו מאחוריהן. בין החותמים היו שלושה מפקדי החיל, חלוץ, אביהו בן נון ואיתן בן אליהו, ושני אלופים נוספים שצמחו ממנו, עמוס ידלין ונמרוד שפר. תת-אלוף במילואים ישראל רליק שפר, טייס קרב לשעבר, שלוקח חלק פעיל בדיונים על הצעדים הבאים של המחאה, מסרב לשפוך עליהם אור. אנחנו פועלים בתיאום עם כל הגופים שמתנגדים להפיכה המשטרית. לגבי הפעולות המתוכננות, נשאיר אותן לזמן שנמצא לנכון. בינתיים, הטייסים לא מתכוונים להשתמש בכוחם להשבית את פעילות חברות התעופה האזרחיות באופן שיסגור חלקית את השמיים. לדברי גורם בוועד הטייסים של אל על, צעדי הוועד יעשו אך ורק בתיאום עם ההסתדרות, אם וכאשר זו תכריז על סכסוך עבודה. אנחנו לא גוף מרדן, לא נמחה למען דמוקרטיה ונפעל כמו דיקטטורה. ויש גם מחאות מפתיעות. כ-80 חברי כנסת לשעבר, מימין ומשמאל, התאגדו נגד ההפיכה בארגון בשם צו חירום, שהוקם על ידי זהב הגלעון ומכון זולת. עם חברי היוזמה נמנים רוני בר-און, דן מרידור ומאיר שטרית. מטרת הארגון היא לפעול נגד החקיקה במרחב שבו מתמצאים חבריו הכי טוב, ועדות הכנסת. בשבוע האחרון הופיעו הח"כים והשרים לשעבר בוועדת חוקה, וסיפקו מופעים נדירים של אחדות, כמו למשל כשהדוקטור יהודה בן מאיר מהמפדל מחה לצידו של מוסי רז ממרץ. החבירה של אנשי המפדל והליכוד לגלעון איננה הביטוי היחיד של התנגדות בימין. מחר צפויה להתקיים הפגנה נגד ההפיכה בהתנחלות אפרת, לא פחות. ככלל, ההפגנות מול בית הנשיא בירושלים מנקזות עליהן לא מעט אנשי ימין וחובשי כיפות. אייל גור, בראשי ההתארגנות הדתית שומרים על הבית המשותף, מספר שבשבועות האחרונים הוא וחבריו קיימו מפגשים עם שורה של רבנים בציונות הדתית מגוש עציון ועד בית אל. קורה אצלנו תהליך מאוד מעניין בגלל המרחב שעליו התבייתנו, אומר גור. אנשים מתחילים להבין שהם פספסו פה משהו, שהרפורמה הזאת מונעת אך ורק מאווירה נקמנית. יותר ויותר אנשים פונים אלינו, פריפריה, דתיים, ליכודניקים, ואומרים, לא בשביל זה הצבענו. המחאה פונה כעת לשיבוש השגרה באמצעות שביתה וחסימת כבישים, אולם המארגנים משוכנעים שהגורם המכריע במאבק יהיה המנוף הכלכלי, ובראש ובראשונה עצירה של השקעות זרות בחברות ישראליות. הכותרות הכלכליות בימים האחרונים נגעו להוצאת כספים של חברות ישראליות ולהזהרות של בנקים בחול, אך נראה כי האיום המרכזי, בריחת משקיעים זרים, כבר מתחיל להתממש. דוקטור לאו בקמן הוא מייסד המכון הישראלי לחדשנות, ארגון ללא מטרות רווח, שמהווה חממה ל-2,500 סטארט-אפים. לדבריו, משקיעים נסוגים ואומרים, קודם תחליטו אם אתם דמוקרטיה או דיקטטורה, ואז נדבר. תראה, אני עובד עם משרדי הממשלה. אם הייתי חושב שהרפורמה הזאת היא ירייה עצמית ברגל, כנראה שהייתי חושב פעמיים אם לדבר. אבל אני מאמין שאנחנו יורים לעצמנו בראש. ספר קצת על הפגישות האלה עם המשקיעים. אני יזם כבר 25 שנה, ובשבועות האחרונים אני נתקל בשאלה שמעולם לא צפה בחיי המקצועיים, שאלה שמעולם לא נדרשתי אליה. למה ישראל? היא מגיעה מכיוונים רבים, ממשקיעים, משותפים בחול, מיזמים מקומיים. אנחנו לא אסטוניה, לא הונגריה, לא פולין ואפילו לא צרפת. עד לאחרונה, כשהיית אומר שאתה עושה חדשנות בישראל, לכולם היה ברור שאתה חלק ממהלך של התפתחות טכנולוגית, שישראל היא תחנה מרכזית בתוכו. ועכשיו פתאום שואלים, וזה מערער את כל מה שאנחנו עושים. ואתה מבין אותם? כן. עד לא מזמן, אם היה מגיע אליי יזם עם סטארט-אפ בתחום הבריאות, ואומר שהוא מתלבט אם לעשות את הפיילוט שלו פה ברמב״ם או בארצות הברית, הייתי מתאבד על זה שהוא ילך לרמב״ם. וואלה, היום אני כבר לא בטוח שזה יהיה לטובתו. אם הייתי היום מהנדס באינטל שיש לו one shot להיות יזם, יכול מאוד להיות שעדיף לי לנסות מחוץ לישראל. הרפורמה הזאת היא התקפה מוחלטת על המהות שלנו, ולכן נגזר דין מוות לדבר הזה שנקרא חדשנות טכנולוגית. לדברי בקמן, בקדנציות קודמות נתניהו היה דרייבר ענק של התפתחות טכנולוגית בתחומים כמו סייבר, Digital Health, לא היה כנס אחד שבו לא שם את הנושאים האלו על השולחן וקידם אותם. ובמעשים של ממש, לא בדיבורים. זה היה חלק מהחזון שלו. בכל פעם שנתקלנו בבעיות מול משרדי הממשלה, משרד ראש הממשלה פתר אותן. ראיתי איך נתניהו פועל כשהוא רוצה. אנשים בממשלה התאבדו על רעיונות, הלכו מאוד רחוק כדי לממש אותם, בגלל רוח המפקד. לצערי, נראה לי שנתניהו כבר לא שם. בקמן הוא לא היחיד שמתאר עצירה של השקעות. תת-אלוף במילואים דני הררי, לשעבר מפקד יחידת 8200, הוא היום שותף בקרן הון סיכון ישראלית חדשה שמשקיעה בסטארט-אפים מקומיים. הקרן גייסה עשרות מיליוני דולרים, רובם ממשקיעים זרים. לאחרונה נתקלנו במשקיעים שכבר נכנסו לתוך הצנרת ואמרו לנו במפורש, בגלל המצב אצלכם, אנחנו שמים את ההשקעות בישראל בהולד, אומר הררי. אחד מהם הוא משקיע יהודי-אמריקאי, לא מישהו שאין לו סנטימנטים לישראל. לדברי הררי, אמנם אנחנו ממילא בתקופה של משבר כלכלי, אבל אני מדבר על אנשים שאת הקשרים איתם יצרנו לא מזמן כשכבר היינו עמוק במשבר. אלו לא תשובות שהיינו מקבלים לפני חודשיים. אם זה ימשיך ככה, וייווצר קושי להביא כסף מבחוץ, המשמעות מבחינתם של הסטארט-אפים הישראלים היא ברורה. התנגדות, כתבתם של הילו גלזר ואיתי משיח. קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.